היה זוג, זה אולי התחלה לא טובה להרצאה, אבל בכל זאת אני אתחיל דווקא עם הסיפור הזה. היה זוג שנסע לטיול. סיפור את הסיפור הזה, אני דמיינתי את הירידות לים המלח. אתם מכירים את זה? שיורדים לים המלח, נגיד מערד, אז יש מצד שמאל, יש כזה צוק, ומצד ימין יש מדרון. זוג נסע עם אוטובוס טיולים כזה, ובאזור כזה בדיוק. בשלום מסוים הזוג רואה עמדת תצפית מאוד יפה, מבקשים מהנהג, אם תחפתך שתעצור לנו, אנחנו רוצים לרדת פה, אנחנו נתפוס את האוטובוס הבא. הנהג עוצר להם, הם יורדים, האוטובוס ממשיך. אחרי בערך 100 מטר שהאוטובוס ממשיך, אבן גדולה הידרדרה מהצוק. פגע באוטובוס. האוטובוס איבד שליטה הנהג, והאוטובוס מדרדר לתהום, לא לאחרון ישראל. כולם נהרגים, חוץ מהזוג הזה. ואז הזוג הזה ראה את זה ואמר, חבל שירדנו מהאוטובוס. מה התכוונו הזוג? למה חבל שירדו מהאוטובוס? האם אולי כדאי שהם היו גם יורדים כאילו יחד למדרון ואתה יודע, עולים בסערה השמיימה, בשיא הזוגיות שלנו? או אולי, מה אתם חושבים? למה חבל שהם ירדו מהאוטובוס? חשבון פשוט אומר, נגיד האבן הייתה אמורה להידרדר ב-10:00, בסדר? אז אם האוטובוס לא היה עוצר, בשעה 10:00, האוטובוס כבר היה 100 מטר אחרי, פחות או יותר, ואז האבן הייתה מידרדר, שום לא היה קורה. זה נכון, אבל ממש לא נכון. זאת אומרת, היהדות מסתכלת לזה בצורה אחרת לגמרי. בוא נאמר ככה, אלוקים קבע שהאבן תידרדר ותפגע באוטובוס. וכי! אם הזוג לא היה יורד, אז כאילו היינו עובדים על אלוקים, רצית לפגוע? לא. לא, לא, לא. צריך להתחמק ממך. זה לא עובד ככה. מצד שני, יש מושגים שאולי הזכות של הזוג הזה, נגיד הם היו זוג צדיקים, שזכותם תגן על כל האוטובוס, אולי. אבל בפוטנציה, להם לא נקצר לרדת לתהום, וכן הם ירדו. הקדוש ברוך הוא נתן להם מחשבה בראש, תרדו עכשיו, עכשיו תרדו, עכשיו תרדו. הם ירדו, הם ניצלו. שאר האוטובוס זה מה שנקצר להם. ביהדות יש לפני ואחרי, וזו נקודה מאוד חשובה, לפני ואחרי. לפני שקורה משהו, זה תלוי בכם. תתחזקו, תתפללו, תלכו לרופא, תלכו לשדכנית, לא יודע, אם שרוצה פה להתחתן או רוצה להתחתן. תעשה השתדלות כלשהי, בסדר? זה לפני. אחרי שקרה משהו, תשחרר. ככה רצה אלוקים, נקודה. אני יכול ללמוד מטעויות שלי, אני יכול להסיק מסקנות, אבל... תראו, אני אמור לדבר שיחה אופטימית מן הסתם, אבל אני רוצה, תנו לי 3 דקות על דיכאון. מה זאת אומרת? סגולות לעצבות. שאלתי להרב, אני לא צריך סגולות, ברוך השם, אנחנו יודעים את זה לבד חזק מאוד. אז אני אפשר להשתפר בעזרת השם, בסדר? סגולה ראשונה לעצבות, להיות תקוע בעבר. אם את רוצה או אתה רוצה להיות בדיכאון, תהיה תקוע בעבר שלך. איך עשיתי, למה עשיתי, אם לא הייתי עושה, אם לא היו עושים לי, מצוין. להיות תקוע בעבר, בעזרת השם, עצבות מובטחת. ככל שנתקעים בעבר יותר רחוק, עוד יותר טוב אפילו, בסדר? כי זה בכלל, אני אתן לכם דוגמה, כן? היה איזה... היום כבר בן אדם בן 50. הוא אמר לי ככה, אני לא סולח לאבא שלי. שונא אותו בדם, הוא הרס לי את החיים. מה קרה? כשהוא היה בן 10, תקשיבו טוב, כשהוא היה בן 10. הם עשו איזה משהו של שובבות בבית ספר. עשו איזה, אני בן 10, עשו איזה קומבינה, משהו, תפסו אותם. והזמינו את ההורים לבית ספר. עכשיו, אבא בא לבית ספר, מה זה עצבני? והוא ישר חשד בבן שלו שהוא הגורם. ולמרות שהוא לא היה הגורם, אבל הוא גם לא היה בדיוק הצדיק בסדום. בקיצור, אבא מגיע לשם, כל התלמידים עומדים, הם 5 חבר'ה שהיו הבלגניסטים, אבא מגיע לבן שלו, ולפני כולם, מוריד לסירה. הילד, פוף, אף משתתח על הרצפה. הוא אומר, לא אסלח לו בחיים שלי, בחיים שלי. איך הוא ביישתי לפני כולם, איך הוא עשה לי את זה, תאמין לי, זה לא בן אדם זה, זה חיית בן אדם. יפה, תקשיבו, הבן אדם היום בן 50, אבא שלו כבר נפטר, ועד היום הוא לא סולח לו. למה? שוב פעם, להיות תקוע בעבר, הוא מובטח לך, כל ימי חייך, להיות בדיכאון. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. הוא מרגיש צער עכשיו, מרגיש תחושה לא נעימה. מי גורם לו את זה? אבא שלו? אבא שלו כבר נפטר. אלא מי? הוא. עכשיו, מה זה הוא? מה, הוא מכה את עצמו כאילו? הרי תקשיבו, הבן אדם הכי קרוב אליכם בעולם, הכי קרוב אליכם בעולם, זה אנחנו, זה אתה, אתה, את. מילא את לא רוצה נחמדה למישהי אחרת, נו, בסדר, מבין את זה אולי. את לא רוצה לפרגל, נו, יאללה. אבל לעצמך, כאילו, לעצמך, כאילו, איפה ההיגיון בזה? תקשיבו טוב. ואדם הולך ככה שנים. איך עשיתי? למה עשיתי? עכשיו, זו סגולה ראשונה. סגולה שנייה זה כמו עוד עם האבא, תאשימו אחרים. גם, עוד טוב. אם היה קוראים אחרים, היה אישה אחרת, בעל אחר, או, מצוין. לאשים אחרים להיות עקוב בעבר, מובטח לכם בזרד השם. מי שתרצה או ירצה, להיות בדיקמון. עכשיו, תקשיבו טוב. זיכרונות לא מתים. אנחנו קוברים אותם חיים. קוברים אותם חיים. ואנחנו אלופי עולם בתחיית המתים. אנחנו מחיים מתים כל הזמן. כל מכין את הזיכרון אותו. איך הוא עשה לי? מה הוא עשה לי? למה הוא עשה לי? למה דווקא אני? מעולה. ולכן, העבודה שלנו, אם אנחנו רוצים להתחיל פה לעבוד עם עצמנו, אנחנו צריכים להבין דבר אחד. מה שהיה, היה. כמו שאומר השיר, נשכח מזה. יפה. מבחינתנו, די, נגמר חלס. אל תזכירי לי את העבר, הקבל שזה קשה להתנתק ממנו, זה קל לדבר. אני פה יושב על הבמה, כאילו אני פה, זה המועצה לשכיחת העבר. זה לא פשוט. אנחנו בני אדם וכן הלאה. זה צריך ללמוד איך עושים את זה, זה לא נושא שלנו כרגע. לפחות להיות מודעים. עצם המודעות תעזור לי לפחות להיזהר מזה. כי תכף נדבר כמה וכמה נקודות מאוד חשובות. אז בראש ובראשונה, זה לדעת שמה שהיה בעבר היה צריך להיות. היה צריך להיות. למה אף אחד מאיתנו לא יודע? אבל היה צריך להיות. ולו דברים לא טובים. ולו דברים ממש לא טובים. בסדר? היה צריך להיות. למה? אני לא יודע חשבונות שמיים. אבל מן הסתם, יש לזה סיבה חיובית. זאת אומרת, שימו לב את מה שאני אומר כרגע. אני לא נביא, כן? או אחד שחוזה ברוחות וכוכבים. אבל מן הסתם, רובנו, אם לא כולנו, חווינו איזו הרגשה לא נעימה השבוע. אוקיי? או שהשבוע רק התחיל, אז שבוע שבר ודאי. אבל גם השבוע פה נהיה אמיתיים. היה לנו איזו הרגשה של עצבים, של דאגות, של עצבות, של תסכול. כל אחד מאיתנו חווה איזה רגעים, שעות, לא יודע, כל אחד לפי המצב שלו, של דברים לא טובים. יפה. למה חווינו את זה? למה? למה הרגשת לא טוב השבוע? למה? מה קרה? מה אני אגלה לך? קרה משהו. קרה משהו. שלקבוד מה שקרה, הרגשנו לא טוב. מישהו אמר לנו משהו, מישהו עשה לנו משהו, וכן הלאה. זאת אומרת, קרה מקרה, בעקבות המקרה יש לנו הרגשה לא טובה. בסדר, עד כאן כולנו מסכימים. אבל זה לא נכון. למה? כי לא בגלל מה שקרה אני מרגיש לא טוב. אלא בגלל הפירוש שאני נתתי למה שקרה. זאת אומרת, קרה משהו, אני פירשתי את זה לא טוב. ובעקבות הפירוש שלי, ההרגשה באה בהתאם. לא שהמקרה עצמו אובייקטיבית גרם לי את הצער, אלא הפירוש שאני נתתי. כי אם אני יכולתי לתת פירוש שונה, אחר, אולי אפילו הפוך, ההרגשה הייתה הפוכה. בסדר? זה מאוד טוב איך אתה מסתכל על הדברים. אם אתה תיקח את זה בצורה שלילית, זה יהיה שלילי והרגשה תהיה שלילית. אם תיקח את זה בצורה חיובית, אז זה... לכן, תיאורטית, כן, מי שהיה חי באמונה באמת, הוא היה אמור לדם הכי מאושר בעולם. הכי מאושר בעולם, מי שהיה חי באמונה אמיתית. סתם כדוגמה הכי פשוטה, הרי ביידת אומרים שכל דאביד רחמנה לטב אביד. כל מה שלוקים עושה זה רק לטובה. יפה. רק את זה, עזבי עכשיו, שום, לא צריך יותר מזה. קחי את זה, קח את זה, לך מזה כל החיים עכשיו. כל מה שקורה לך, תאמור לך, יש. לא, זה לטובה. יודע, לא יודע, לא משנה מה. אבל הבעיה שכאילו, בסדר, אני מבין, אבל איפה לטובה פה? זה הבעיה שלנו בחיים. הבעיה שלנו בחיים זה בעצם לתרגם את הידיעות השכליות שלנו לרובד המעשי. איך אני חי את זה. אבל בראש ובראשונה אני צריך להבין דבר אחד מאוד פשוט, שאם אני חוויתי חוויה לא נעימה, מישהו הצבן אותי, מישהו גרם לי צער, חס ושלום, לא משנה מה, זה בגלל הפירוש שאני פירשתי. ובדרך כלל פירוש שלי. ולכן, אני אשאל אתכם שאלה, מה לפי דעתכם נטייתו הטבעית של האדם, לשמחה או לעצב? מה הנורמליזציה? עצב, כולם מסכימים פה? זה מוצא את הדיכאונים פה. אנחנו חושבים איתי. מה?
הדוקאים ניצחו.
הדוקאים ניצחו, נכון. האמת היא שאתם צודקים. נכון, איך יודעים את זה? ראיתי מחקר מאוד מעניין, מאוד פשוט. עשו מחקר כזה, לקחו בן האדם עם דרגת עושר 7. בסדר? משהו ממוצע כזה. עכשיו, מה קורה לאדם שבדרגת עושר שבע, או עושר ששני נתקעו לי פה, עושר שבע, ומבשרים אותו בשורה טובה. מה קורה לו? הוא קופץ. שוב, לא משהו גרנדיוזי זכה, אבל לא אותו, לא יודע מה, משהו חמוד. התקבל לעבודה, או סגר שידוך, כאילו סגר זה. אז מי שבע קופץ לעשר. כמה זמן נשאר בעשר? שעה, שעתיים, חד סיום. חוזר, יפה. עכשיו, זה אם הוא התבשר בשורה טובה. מה קרה? מתבשר בשורה לא טובה. שוב, לא גרנדיוזי נחרב העולם, אבל באותה דרגה. במקום להתקבל עבודה, פיתרו אותם עבודה, במקום להצליח לשידוך, התבטל שידוך. בסדר? הוא היה בשבע, צנח לאפס. כמה זמן הוא נשאר שם? הוא הולך לישון. הולך לישון, תן לו שם יום, יומיים. עכשיו, שהוא למטה, גם אם אני אבשר אותו בשורה טובה, הוא לא עולה. טיפה. יכולת למטה עוד פעם. זאת אומרת, נטייתו הטבעית של האדם לעצבות. אני אדקר אתכם עוד קצת, שוב, זה יום שיעור דיכאוני ככה טוב. אני אדקר אתכם עוד קצת, גם עושר זה גנטי. זה גנטי. אם זה גנטי, כמו שאי אפשר לשנות את זה, ברמת העיקרון. איך יודעים את זה? אז למשל, כך בן אדם בגיל 20, צלם אותו. צלם אותו בגיל 40, צלם אותו בגיל 60. אני אומר לכם, הוא נראה אותו דבר. מה הכוונה? אם בגיל 20 הוא היה כזה, גם בגיל 40 הוא יהיה כזה. גם בגיל 60 יהיה כזה. אם בגיל 20 הוא דיכאוני, בגיל 40 דיכאוני, בגיל 60 דיכאוני. לא ישתנה בכלום, זה אותו בן אדם. יופי. בודקים את זה בצורה יותר רצינית על ידי תאומים זהים. לוקחים תאומים זהים שהמטען הגנטי שלהם זהה לחלוטין, ואז תאומים שהופרדו מלידה. הילד אחד גדל בצרפת, השני בגרמניה. בסדר? כל אחד גדל בעולם אחר. עכשיו, בכלל במשפחות שונות, בכלל אולי מצב סוציו-אקונומי שונה, זה לא משנה. כמה שהמטען הגנטי שלהם זהה, אנחנו נראה שרמת העושר שלהם זהה. אותו דבר, פחות או יותר מאותה רמה. כי מה שחשוב לדעת, שכמו שסגולה להיות תקוע בעבר, זה סגולה לעצבות, גם להיות תקוע בעתיד זה גם סגולה לעצבות. מה זאת אומרת להיות תקוע בעתיד? הרי עתיד כאילו, מה, תחשוב טוב ויהיה טוב. אתה יודע הרב, צריך לחשוב ולדמיין וזה. אז אני אומר לכם, תקשיבו, אם לא טוב לכם עכשיו, אתם אומרים לי, שמע, לא טוב לי עכשיו, אבל אם יהיה לי, אז, פה אתה תקוע. למה? למה לא טוב לך עכשיו? מה חסר לך? בוא תגידי לי, מה חסר לך? למה את לא מאושרת? מה? אז אחד תגיד לי, הרב, אני לא נשואה. לא נשואה, זה קשה, שמוע. נו, אז מה, אנשים נשואים מאושרים? סליחה, זה יצא לי בטעות. מה זה קשור? ראית? מה זה קשור? יש אנשים נשואים בדיכאון, יש אנשים נשואים מאושרים, זה כמו רווקים, שיש כאלה ויש כאלה, זה לא קשור. הרי תחשבי בהיגיון, למה שנשואים יפתרו לך בעיות? תחשבי בהיגיון, אם את מכן לא מסתדרת בקושי, בסדר? אז עם עוד מישהו? ועוד גבר? ועוד יש לו אמא? וכאילו מה? וחכים, ואחר כך עוד ילדים? בכלל, איזה כיף, איזה כיף. נו, אז מה? את לא נשואה, זה הסיבה שלא מאושרת. אז אני אומר לך, חזו שלום, אני מאחל לך שתהיו מאושרים כל החיים, רק תלבלבו לי. אבל תכלס אני אומר לך, אם לא טוב חשב בתור אבק, אל תחשוב שאם צריך לתת לך טוב. זה לא יפתוח את הבעיות, איך נסביר את זה. או אחד יגיד לי הרב, אין לי כסף. אין לי כסף. אם אין לי כסף, הייתי מאושר. כן? בוא נבדוק. אני הרציתי לא מזמן בסביון. שונת מצוקה, ממש רחמנות, רחמנות. אתה לא כואב הלב, כואב הלב, אני אתרים פה בשלחת בלב. זה אנשים שלא חסר להם בגדול כסף. ואם חסר להם, שיקרו את הבית, בסדר? אז לא חסר להם בגדול. נו, בוא נבדוק בית. ואם אנחנו נמצא שם אנשים יותר מאושרים, מכל שכונת מצוקה אפילו בתל אביב, נתן לכם מה שאתם רוצים. זה ממש לא קשור. כסף לא גורם אושר. ממש לא קשור לאושר. אז כסף זה לא מה שיש לך אותו מאושר. יש כאלה שיש להם זוגות נשואים ואין להם ילדים. אז ילדים, ילדים, זה שמחה. זה רק בשיר. זה רק בשיר. מחקרים מראים שילדים הורסים את החיים. הורסים את החיים. שוב, אני לא רוצה לדקר אתכם, חס ושלום, אתם חבר'ה צעירים פה. אבל ילדים, הבנות בכלל עדיף ש... שיתך תשע חודשים של גן עדן, את מבינה מה מתעצב? אתה יודע, גן עדן עליון, אחרי זה לידה בכלל, פסטורליות עם דולפינים, ושנייה זה עובר. נו, ואחרי זה, מהרגע שנולד הקטן שכזה, הוא משבש לך את החיים. אין לך לילה כבר, הוא יקובע לך מתי את קמה, מתי את ישנה, מה את אוכלת, מה את לא אוכלת, אם תשים לחולות, תשים לחול, הוא קובע הכל, וזה אחד. כשכוח שהוא גדל, הצרכים שלו גדלים עוד יותר, אה? זה לא כאילו הוא מתחיל להסתדר לבד. 90% מהדאגות שלך יהיו עליו, או עליהם כמובן, זה שמכפיל את עצמו, וזה בחזקה, זה לא אפילו אחד עוד אחד. והכסף, ים בכסף, רוב הכסף שלך עליהם, עליהם, על הקטנים האלה, וזה גדל, שוב, כסף יותר גדול צריך, אני לא יודע מה, וכן הלאה, וכן הלאה, וזה עד 120. קיצור, אתה משתחרר מהם בחיים, אין רגעי, יש. אין כזה דבר, מה?
אני רוצה שישתחררו
חכה, חכה, אני, זה אני מכין אותה. עכשיו מגיע החלק הנכון. אתה נשוי? כל הכבוד. כל הכבוד. אחי, גם אני פה בתמונה, אל תדאג, אתה לא לבד. עכשיו, למה אני אומר לכם את זה? שימו לב טוב. כי ברור הדבר שמי שלא נשוי ויתחתן, הוא יהיה מאושר. רגעית. ברור שמי שאין לו כסף ויהיה לו כסף עכשיו, הוא יהיה מאושר. רגעית. ברור שמי שאין לו ילדים חס ושלום ויש לו עכשיו ילדים, הוא יהיה מאושר עד הגג. רגעית. למה אני רגעית? מכיוון שכיוון שטבע האדם הוא לדיכאון, כיוון שיש לי נטייה גנטית מסוימת, כיוון שאני יהיה מאושר רגעית, אם אני רוצה להיות מאושר, אני חייב לעבוד. וזה המוסר השכל. אם אתה רוצה להצליח בזוגיות, את רוצה להצליח בחינוך ילדים, את רוצה להצליח באושר, את רוצה להצליח במה שתרצו, את חייב לעבוד. אבל אם עובדים, מצליחים. נקודה. כי התורה לא הייתה מחייבת האדם להיות מאושר אם זה היה בלתי אפשרי. והתורה עד כדי כך שלא רק שמחייבת האדם, אלא אם פעם תסתכלו בספר דברים, יש פרשה שקראת כי תבוא, דברים כ"ח, זה הפרק. שם יש 89 כללות, חס ושלום, על שהמסקנה שמה למה כל הדברים האלה קוראים, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, מרוב כל. זאת אומרת, אדם כן יכול להגיע, לא קשור בכלל לתנאים אובייקטיביים, לשמחה אדירה. אדם יכול להגיע מכלום, אני אומר לכם. מאיזה מצב שלא תשים אותו? כלא, חולי, חס ושלום, לא אף אחד ישראל. אדם יכול להיות הכי מאושר שבעולם. ולכן המסקנה עבורנו, אל תחפשו שהאושר יגיע ממשהו חיצוני. לא מהזוגיות, לא מהילדים, לא מהכסף, לא מהעבודה. זה אמצעי, זה לא מטרה. כי האמצעי הזה יחזיק זמן מסוים. קח את הרכב הכי משוכלל בעולם, קח, קבל מתנה ממני. בסדר? כמה זמן שאתה תהנה ממנו? אתה תהנה איך זמן. אבל אחרי זה פתאום תתחיל לדאוג, ועשו לך סריטה, ומוסף, וטסט, ובלגן, ודפקו לך את האוטו, ומה יהיה מחר, ומי יגנוב לי אותו, ולא יגנבו לי אותו. פתאום הכל ישתבש לך, כבר אתה נהיה רגיל לזה, בסדר, זה רכב, עזוב אותך. לכן אדם צריך לעשות עבודה. וזה הסיבה שאנחנו התכנסנו פה היום, לראות איך עושים את העבודה הזאת. אז כן, מצוות עליו, סליחה ש... תודה רבה. אז אנחנו רוצים בעצם לראות איך אפשר באמת כן להיות מאושרים. סליחה שאני... רק אני שותה. ברוך אתה אדוננו, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז בואו נתחיל. נקודה ראשונה. מספרים שהיה מנזר שתקנים בספרד. גם בלטרון יש, אבל זה לא שתקנים באמת, הם מדברים. אני בדקתי את זה באמת. הם מדברים. פעם דיברו רק בתפילה, עכשיו מדברים חופשי וגם. רק עם אנשים בחוץ לא מדברים את המדע, אבל במנזר ו... לא, לא, לא נגיד את זה. לא שהם חייבים. למעט בדיבור. קיצור, בספרד היה כזה מנזר שאסור לדבר חוץ משתי מילים בשנתיים. כל שנתיים, שתי מילים. טוב, הגיע נזיר חדש, החזיק שנתיים, יש לך שתי מילים להגיד. דבר. אמר, אוכל גרוע! זהו. עוד שנתיים, דבר. שתי מילים נוספות, מיטות קשות! שלוש שנתיים נפל נוספות, דבר. אני עוזב! אמר ראש המנזר, טוב מאוד שתעזוב. למה שהגעת, אתה רק מתלונן אתה. עכשיו, אם הייתי אומר לכם, תסכמו את השנתיים האחרונות שלך, את השנה האחרונה שלכם, בשתי מילים. מה הייתם אומרים? אדם צריך להחליט על מה הוא מסתכל. כי ברור שיכול להיות שהאוכל גרוע. אתה שנייה, אבל הנוף יפה. אז אתה יכול להגיד, נוף מדהים. אתה יכול להגיד לי אוכל גרוע. שני הדברים נמצאים, אני אומר לכם. השאלה על מה אתה בוחר להסתכל. וזה העבודה שלנו. העבודה שלנו זה לבחור על מה להסתכל. אם זה זוגיות, אם זה כל דבר. ברור שבזוגיות יש תקופות קשות. אבל יש גם תקופות יפות. יש גם, לא תקופות, רגעים יפים. סתם, לא. תתמקד בהם. תתמקד בהם. אני אומר, זה עבודה, זה לא קל. אבל צריך להתמקד. הגמרא מספרת סיפור על אחד מהמוראים שאשתו הייתה עושה לו צרות. היא עושה לו צרות נוראיות. אישה רעה, קשה כזאת, עוד הייתה עושה לו ההפך. מה שמבקש, עושה לו בכוונה ההפך. נגיד שאני מבקש ספגטי, עושה לו תפוחי אדמה. מבקש תפוחי אדמה, עושה לו ספגטי. פרינציפ, אבל לא תגיד, תהייתי, סליחה, אני לא יודע מה קרה לי. פרינציפ עושה, אתה מבין? לא יודע, שחרר אותה. איך מישהו אמר לי, הרב, מה משותף בין אשתי לתמונה? אמרתי, מה? שניהם רוצים לתלות. חס ושלום. הנקודה העיקרית, לא רק שהוא לא כעס עליה, אלא כמו שהולך לקניות וזה, מביא לה מתנה. אה, אני אראה מתנה. שהוא פעל כזה, לא צריך משהו גדול. אפילו סתם, זה פסק זמן, זה משהו חמור, זה משהו לבבי. שאלו את התלמידים, רבי, כאילו, מה אתה... לא יש לך הצהרות, ואתה לא מעביר על מידותיך מה שנראה, אתה תגונן למתנות, אני בלוש שלא, לא. אמר למערב, דיינו, דיינו שמגדלות את בנינו לתורה ומצילתנו מנחת. זאת אומרת, הוא חיפש בה מה הדבר טוב שבה. יש בה דברים טובים? בסדר, אני עושה גם דברים לא טובים, נכון. יש בה גם דברים טובים? ואני אומר, אני מאוד התחזקתי, טוב, זה נקודה ראשונה, בואו נחפש דברים טובים. בסדר, נחפש דברים טובים. נקודה שנייה. האדם הכי מבוגר בעולם גר היום בישראל הרי. שמולה שמעת את זה, בחיפה, בין 112. סייה גינס, היה איזה אחד, סיני אחד מהבין 120, נפטר, עכשיו התקשרו להוא מחיפה, הודיעו לו אותה עכשיו מחזיק בסי גינס, האדם הכי מבוגר בעולם. כן, ניצול שואה, הוא אדם דתי, חמוד. אז שאלו אותו, מה הסוד שלו? כאילו, מה הסוד לאריכות הימים? תן לי סוד לאריכות הימים. אז הבן שלו אמר, שאבא שלי תמיד חי עם הרגשה, יכול להיות יותר גרוע. כן, מאוד, מאוד אופטימי. תמיד למה אני עושה את זה שחור? אבל מה הכוונה? מה זאת יכול להיות הרבה יותר גרוע? פירוש הדבר ש... תראו, לכל אחד לא קל, כן? אבל אני אומר, לפעמים אני שומע סיפורים, לא על אף אחד בישראל, לא אספר שלא, אבל הייתי בשבת באיזשהו מלון, בסמינר, ניגש אליי איזה גבר אחד, סיפר לי שאשתו יש לה איזו הפרעה אישיותית, אבל מה זה מפחיד, אני אומר לכם. אני שומע אותו, ואני אומר, זה גיבור, זה גיבור. איך הוא מעזיק לעמוד, בוא נה. הפרעה אישיותית קשה, אני אומר לך, אובססיביות קשה. שהיא אישה רגילה, נורמלית, בריאה בגופה ובנפשה. קשה לפעמים. לא רק קשה, גבר אותו דבר, זה לא שילוב עם זה. גבר בריא בנפשו נורמלי, לא שרות, לא מעופף, מה שאין כל היום, לא מלא. קשה. אז תריך, אז הגבר יש לו הפרעה אישיותית עכשיו. כי, בוא נעשה פחד זה. איך אפשר כאילו, אתה מבין? הוא שואל אותי הרב, איך אני, מה, איך אני עוזר לה, איך אני זה? אמרתי, זה גיבור, זה גיבור. דן סתם קשר עם אשתו, בא לו להחליף, חישוב מסלול מחדש. זה בא לך, להסתכל בכתובה. אשתו אומרת לו, מה אתה מחפש שם? אומרת, תאריך תפוגה, פגע תוקף פה, יש פה איזה פגע תוקף. ואחד אמר לי, פנגר, מה אתה עושה מזה עניין? כל דבר מהחיים מחליפים, כל דבר מחליפים. יש לך רכב לפני 20 שנה, יש לך 20 רכב, לא, נכון? החלפת את הרכב שלך, יופי. הבגדים לפני 20 שנה, לא, החלפת אותה, נכון? בית, לפעמים גם מחליפים. לא, נתקעים אותו, די, גוונים. איך אפשר להישאר עם אותו בלמן 20 שנה? 20 שנה זה עוד רק ההתחלה, חבר'ה, זה לא התחממנו אפילו. אז בראש ובראשונה, אני נתקעת פעם מה קורה איתי. בראש ובראשונה אמרנו להתקל על הדברים הטובים. הדבר השני, זה להבין שיכול להיות הרבה יותר גרוע. למה? כי אדם שלא טוב לו, עושה חשבון, יכול להיות יותר טוב. זה לא שם, מה, אני חוץ העיר, חוץ עיר, המגל יותר, סליחה. בוא, יאללה. מי הבטיח שיהיה יותר טוב? בוא, תסביר לי, איפה זה כתוב? מחקרים מראים שזיווג שני יותר קשה. סתם אני מכם, אפרופו זוגיות. סיווג שני, המחקרים מראים שזה יותר קשה. למה? כי א', מגיעים עם משקעים מעבר. ב', עושים יש גם ילדים. אז הוא הביא את שלו, היא הביאה את שלה, חגיגה אחת גדולה עכשיו. ויש למדים משותפים בכלל, יש שלוש קבוצות כדורגל שלו. איך אפשר כך לשחק? ויש כאילו את המזונות משם, ואת החגיגה. קיצור, אז אני רק אומר, מי מבטיח שיהיה לי משהו את אותו אחרי זה? מי מבטיח לי? בראש ובראשונה. ואפילו אם לא משנה מה, אתה אין ילדים, אין כלום. אם בסיבוב הראשון לא הצלחת, למה שאתה צריך לסיבוב השני? לא, אני למדתי מטעויות הרב. והרבה אנשים חוזרים, אני אתם טעויות בדיוק אותו דבר. אותו דבר, גם ניסויים שלישיים אני אומר לכם. חס ושלום. בקיצור, הנקודה העיקרית מבחינתנו זה לדעת, דבר ראשון, יכול להיות גרוע יותר. ואם יכול להיות גרוע יותר, תהנה ממה שיש לך עכשיו. תהנה ממה שיש לך עכשיו. תעריך את זה. אתה מבין, זה כיף. לדעת ש... אני אומר לך, רוב עבוד בחיים כי יש לנו אופציה. אדם לא טוב לו בעבודה שלו. למה לא טוב לו? חלק ניכר מהדברים כי יש לו אופציה. או לפחות תיאורטית. אם זו הייתה עבודה יחידה בעולם, אין עבודה אחרת. הוא היה מסתדר, לא זה מה יש, זה מה יש, מה זה. יש אופציה, אז הוא מרגיש, עזוב אותי, לא רוצה להשקיע בו, יש לי אופציה. אנחנו חיים בעולם של אופציות. הכל נראה זמין, אפשרי, והכל הם חיים כאילו, אתה יודע, הכל בסגר, הכל אפשרי, הכל אינה, הוליווד. זו לך. איך פעם מישהו מהמפורסנים אמר לי, פנגי, יש שני שקרים שאנחנו מנסים לשדר לעולם. שקר אחד אנחנו מצליחים, שקר שני לא. אני לא אגיד מי זה כמובן. אמר לי, שקר אחד שאנחנו מנסים לשקר את העולם, זה שמה זה טוב לנו? מה זה טוב לנו? ובשקר הזה אנחנו מצליחים. בשקר השני, אנחנו מנסים לשכנע את עצמנו, שמה זה טוב לנו? וזה אנחנו לא מצליחים. כלפי חוץ, נראה לך שיש אנשים מאושרים, כיף להם, לא יודע, אין כיף להם, זה כיף לו, זה לא יודע מה. אתה רואה זוג, זה זוג חמוד, נראה לי שמה זה כיף להם, רק אני אחר כך נתתי בפח. לא, תזכרו, תמיד יכול יותר גרוע יותר. תמיד יכול יותר גרוע יותר. אז תשמח עם מה שיש לך. אז בואו שוב שאני אסתכל על הדברים הטובים, דבר שני יכול יותר גרוע. אז תגיד, זה די מה שיש בינתיים. ג' היה איזה סבא אחד, שלך לישון אצל הנכדים שלו. אז הנכדים שאוהבים היום זה חבר'ה ברדקיסטים, אז הוא הלך לישון, יש לו שפם כזה, זה היה בחול, זה מקור כזו גבינה, בחול יש גבינות מסריחות. שמו לו על השפם, מרחו לו גבינה. סבא קם, זה סירחון פה, תעברו פה את החדרים, אז גרביים. טוב, הוא יוצא לסלון, גם בסלון, מה זה, זה המתאר אוויר שלנו פה, יוצא החוצה, זה שכונה, זה מושב פה, של פרעה. הוא לא מבין את הכלל הראשון, הכי חשוב, שהמריח הוא המסריח. מה זאת אומרת? חמוד שלי, אתה הבעייתי. עכשיו, מה הבעיה בסירחון? סליחה שאני אומר לכם את זה. המריח הוא מסריח, זה לא טוב, זה לא דוגמה טובה. למה? חס ושלום, סליחה שאני אומר לכם את זה, אני מבקש מחילה מראש, אתם פה הולכים גם בנות עדינות, בלי תיאורים יותר מדי מרחיקי לכת, אבל הרי יכול להיות מצב שאתה נכנס לחדר, ואתה מריח, מה זה הסירחון הזה? מה קורה פה? עכשיו מה, מישהו בסוף החדר חלץ נעליים. פעם אחרונה שהחליף גרביים אין לכם ששת הימים. הוא חובב עתיקות, קשה לו להיפרד. עכשיו אתה מעדל את הריחת את הסירחון, והוא יושב על הגרב של עצמו ולא מריח. איך זה יכול להיות? אני לא רוצה להפחיד אתכם, יש כאלה נהנים בסירחון של המצואם. זה כבר פתולוגיה, אבל עזוב, לא נדבר על זה כאלה, אפילו סתם. איך הוא לא מריח? מה קורה פה? אלא... בורא עולם הציל אותנו, וכדי שלא נגאל מעצמנו, הוא יצר מציאות של אתה לא מריח את הסרחונות של עצמך. או בלשון חז"ל, שאדם לא רואה את מומי עצמו. אין אדם רואה את מומי עצמו. אדם לא רואה את המומים של עצמו. אלא אם כן, שוב, יש גם כאלה שהם חבר'ה מאוד ביקורתיים, כלפי עצמם בעיקר, וכל מה שעושים זה לא טוב. אני לא בסדר, אני לא שווה, זה לא מספיק טוב, אני... יופי, אבל זה אותו עכשיו כרגע. הם, לא רק, הם גלים על סרחונות, זה יש להם גלי סרחונות. אני דבר על אדם נורמלי, כאילו שאתה יודע, ממוצע, גדל בבית נורמלי, קיבל חום ואהבה פחות או יותר, לא קיבל כפות מאף אחד, נורמלי. אחד כזה, הוא לא רואה, הוא מה עשיתי? ואתה לא יכול להיחתם על בן אדם הזה, אתה עולה לאוטובוס, לא שאני עולה לאוטובוס, כבר הרבה שנים לא הייתי באוטובוס. יש לי פחדים באוטובוס, באמת. הפחד שלי זה משל מה קורה אם אתה מצלצל באוטובוס, והתברר שטעית בתחנה. גם אם אתה לא דתי, אתה מתחיל להתפלל. שמישהו ירד, בבקשה, שמישהו ירד, שלא יפדיחות. מי תרזל? זהו. בקיצור, מבחינתנו, אז הוא לא מעריך את הסרחונות של עצמו. תקשיב, אתה הרחת את זה מקילומטרים. אז למה צמד אוטובוס? כי באוטובוס אתה יושב לי על עד אנשים. אני פעם עדיין לא אשכח את זה. אני משתדל. אני לפעמים לוקח טרמפיסטים, לפעמים לא. כאילו, לפעמים מצבי רוח. יום אחד לקחתי טרמפיסט. תקשיבו טוב. הוא התקלח לפי דעתי. לא יודע מתי, לא רוצה לפגוע, אבל אולי הוא ילך גיל המים, בוא נעמד על הזכות, הוא ילך גיל המים וסבון. אסור לו, נראה לי משהו נעלה, אסור לו. עכשיו, מה הבעיה? שכבר היה לי שני טרמפיסטים באוטו. עכשיו, הבעיה היא שהוא נכנס, ושמישהו נכנס, אתה יודע ממי הסירחון. כי אתה לא מזהה בהכרח שזה מנו, כי לוקח כמה שניות שאתה מביא. זהו, שמו שאני פה, לא יודע מה. הנקודה העיקרית מבחינתנו, איך הוא לא מריח? איך הוא... איך שאתה מסתדר איתו, לא יודע. תכלס, שורה תחתונה. סרחונות פיזי לא מעניינים אותי. מה אם זה סרחון נפשי, רגשי? כל אחד מאיתנו, יש לו תכונות לא טובות. לא טובות. אין פה משחק. אף אחד לא במושלם. ולא רק ש... יכול להיות שאתה בחור מקסים, את בחורה מקסימה, אבל מה? יכול להיות שהבן זוג, הבת זוג, להם זה ממש מפריע. ממש מפריע. בסדר? כל אחד יש לו סריטות קצת מהבית. יש לו קצת סריטות. כל אחד. לא יודע מה, צדר פה, צדר שם, למה זה ככה, למה זה ככה. אני אקצין לכם אפילו. אני שמעתי מיועץ ניסויים את זה, וזה לא בדיחה. שזוג רב, כי מה קורה עם המשחת שיניים לקראת הסוף? מה זאת אומרת? המשחת שלנו הולך להיגמר? מה עושים איתה? האם ככה מרדדים או מקפלים? מה? עכשיו אמרתי, איזה שטויות, מה? זרוק את תקנה חדש, כבר לא יודע מה. אז הוא בא מהבית שיש בעל תשחית וצריך ככה, מקפלים את זה הכי טוב ככה. אבל היא לא אוהבת שמקפלים, זה נראה לה... אז... זה כאילו, אני מספר לעצמי, אני לא מתבייש. אני זוכר שמתחתנתי, אני זוכר חזרתי אז מהכולל וראיתי את אשתי בוכה. אשתי בכתה, ונמקה. אז היא אומרת, אתה מזלזל בי. אמרתי, חס ושלום, מה עשיתי? עכשיו זה היה לפני 20 שנה, אז ככה אני השתפרתי, מקווה מאז, לא יודע, אני רוצה לא אותה, לא אותי. זה... אבל, מה, למה אני זלזל בה? כי אני, נגיד, מוריד, אני אוהב להשאיר סימנים איפה הייתי בבית. שאני יודע לה, איך לצאת, איפה הייתי. אני משאיר רושם, בכל מקום שאני נמצא, אני משאיר רושם. גרביים, אז היא לי פה הגרביים. אז מה זה? אני דירת רווקים, לפני שהתחתנתי, אני קראת דירת רווקים. מה זה דירת רווקים? זה מזבלה. מילה נרדפת. מזבלה, דירת רווקים, אותו דבר. אין כן את השרות מאמא שלך שצריך לזרת את הבית קודם. אבל אתה אז גבר נורמלי, זה דיר חזירים, סליחה לביטוי. מביאים את הרקטור מדי פעם לפנות השטח, וזה שירותים כמו שירותים ציבוריים של התחלת הכזה, חז ושלום. אבל תכלס, כאילו, איך הוא נראה? בואו נצא החוצה, מסודר, הנה, נראה טוב, יאללה הביתה. אבל הדירה מה זה משנה? אלא כן רפי אנשים הביתה, זה משהו. אבל תכלס, בקיצור, למה מספר לכם את זה? אז אני רגיל, לא רואים נעליים, מיני נעל פה, נעל פה, גרביים, גופיו, ויאללה. אז אשתי אבל התחיל לבכות. אומר, למה את בוכה? מה הבעיה? כי אני רגיל לתחת בינינו, אמא שלי הייתה עוזרת. אז אשתי באה מעולם אחר לגמרי. אשתי גדלה, הייתה תקופה ארוכה מאוד, הרוב הילדות שלה הייתה בדרום אפריקה, והם היו מאוד עשירים וכאלה. אז היה לה משרתת, קושית כזאת, ואז היה משרתים, כאילו, מה זה משרתים? כמו עבד כזה, בדרום אפריקה, עד היום, אתה משלם, לא יודע, 1,000 פרנק, לא יודע כמה, 400 שקל, יש לך אחת מהבוקר עד הערב, הם לא עושים כלום, אתה לא מוריד את הכלים מהשולחן אפילו, לא מדבר על לשטוף, זה כבר, איפה הסבון פה? אז אשתי רגילה, מי אוספת? המנקה כאילו. היא אומרת, מה, אני צריכה לאסוף אחריך? מה, אתה לא יכול לאסוף? היא אומרת, מה הבעיה, אפילו אמא שלי אתה עושה את זה, מה, סליחה, אתה מזלזל באמא שלי, מזלזל באמא שלי, סתם. כל אחד בא מאיזה בית אחר, מעולם אחר, לוקח זמן, עד שאתה מתחיל ללמוד את דפוסי התנהגות, אתה לומד איך, מה שנקרא, לא לדרוך על מוקשים, מבחינתנו, אבל העבודה שלנו היא לדעת, שוב, אדם צריך להבין שהמקור הסירחון זה אצלו. אם לא טוב לך עם אחרים, תעבוד עם עצמך. תעבוד עם עצמך, תעבדי עם עצמך. זה כמו עם השפם של הסבא. הסירחון זה ממך. רק לא רק שאתה לא מודע לסירחונות של עצמך, ואז אתה לא מבין מה הבעיה של אנשים אחרים איתך, אלא הבעיה היא גם שאתה לא תוכל לעבוד על זה. כי רק אם אתה תהיה מודע לבעיות שלך, אתה תתחיל לעבוד על זה. עכשיו, איך אתה תהיה מודע? איך אתה תהיה מודע? אני אגלה לכם, זה לא הכי נעים, אבל אנשים יגידו לך את זה. אם תזכה, יעירו לך. עכשיו, אדם בדיוק קורא לו ההפך. איך שמעירים לו, מוריד מסך. איך שמורים לו, הרי כשאתם התחתנתם, הכל זוג, אתה מחפש מישהו, מישהי, קודם כל שתאהב אותי איך שאני. הנה, זה המוצר, קחי. אם אפשר שאני לא ישתנה. זה השאיפה של כל אחד. אישה מתחתנת עם גבר שהוא ישתנה, והוא לא משתנה. גבר מתחתן עם אישה שהיא לא תשתנה, והיא משתנה. זה כל אחד כאילו, מקבל מה שהוא לא רצה. לכן העבודה שלנו זה אדרבה, להבין שאם משהו לא טוב לך, כך אחריות על החיים שלך. כך אחריות על החיים שלך. אתה אחראי לזה, את אחראית לזה. אל תחפש אצל אנשים אחרים. כמו שמענו בהתחלה, אם תחפשו שמישהו חיצוני או משהו חיצוני גרום לי אושר, זה לא יביא לי אושר. אני צריך להתחיל מעצמי, לעבוד עם עצמי, לשמוע הרצאות, לקרוא ספרים, לעשות עבודה עצמית, ולהגיע באמת לאושר אמיתי ופנימי, וזה אפשרי, אני אומר לכם. בהחלט אפשרי. נקודה נוספת. זה בחורה אחת. עברה תקופה קשה. נכשלה במבחן בגרות חשוב, חברה טובה שלה עזבה את העיר ואין לה חברה טובה. היא רצה להתקבל איזה לקת מחול ולא לא קיבלו אותה. קיצור, עברנו כמה משברים אחד אחרי השני, כי צרות באות בצורות. עכשיו, מה שקרה, זה שהיא קצת בדיכאון. אמא שלה ראתה אותה, אמרה לה, רוצה שיש לך את העוגה שאת אוהבת? היא אמרה, כן. אז אמא שלה אמרה לה, בוא נתחיל. קחי 3 כוסות של קמח, תאכלי אותם. 4 ביצים, תשלקי אותם. קצת הפקת הפייה, שימי לה לשון, חבל הזמן. אז הבת אמרה, אימא, זה גרוע נפש. למה? זה עוגה? זה עוגה? זה 3 כוסות קמח, 4 ביצים. נכון שיש גם סוכר וזה, אין לי בעיה, אבל זה עוגה. אז למה עוגה היא כל כך טעימה? או מה המקצוענות של שף? שמה צריך להיות שף? קח את הדרמסים ביחד, נגמר סיפור. לדעת המינון הנכון ולדעת השילוב הנכון זה הדבר הנכון. א', ב', לראות התמונה שהיא מוגמרת. איך תמיד, היו אומרים לי, למי מראים חצי עבודה? לחמור לא מראים חצי עבודה. תראה את התמונה השלמה. עכשיו למה אני אומר את זה לנו? כי כל אחד מאיתנו יש לו בחיים תקופות כאלה. תקופות של קמח, תקופות של ביצים, תקופות של איך, איך, איך. עכשיו, אם אני אבודד אותם, זה תקופות מגעילות. אני חייב להבין שאם אני רוצה להבין את התמונה השלמה, זה לראות את כל ההוגה השלמה, את התקופות הטובות והלא טובות, רק ככה. רק שוב, בגלל שהנטייה שלנו זה לרע, הרע תופס לנו ווליום אחר, כאילו בפול ווליום. והטוב הוא כאילו על כזה, כאילו ווליום קטן, קטן בזמני. ולכן העבודה שלנו זה עד הרבה לשנות הווליומים. להכיר טובה. להכיר בדברים שקיבלנו, לראות את הדברים הטובים, להתבונן בהם. לא מסתכל רק איפה רע, איפה. אני זוכר שאני התחתנתי, אמרו לי, תהיה תייר ואל תהיה מרגל. אז אתה אומר, מה ההבדל בין השניים? אז הסבירו לי, שניהם מגיעים לארץ זרה. הזוג שמתחתן, כל אחד מגיע כביכול לארץ זרה. זה מקום שהם לא היו שם אף פעם, בגדול. אז מה ההבדל? גם תייר וגם מרגל מגיעים לארץ זרה. רק ההבדל ביניהם שהמרגל מחפש דברים לא טובים. בואו נראה איפה יש פאקי, מה שנקרא. איפה יש פרצה בגדר, ואיפה יש משהו רקוב, ואיפה אפשר לתקוף, ואיפה אפשר להפציץ, וכדומה. התייר מחפש רק דברים טובים. אף אחד לא בא לאיזשהו צרפה, ואיפה מזבלה פה? איפה מזבלה? בא לי לראות. לא, לא תחפש איזה מוזיאון שנג'ליזה, משהו. לא יודע, תחפש דברים יפים, תראה דברים יפים, משמע באתי לפה. מהחיים תהיה תייר, אל תהיה מרגל. פירוש הדבר, כשאנחנו באים לאיזשהו מקום מסוים, משהו חדש, אז אני רוצה להעצים את הטוב, להיות מודע לו. מישהו במסע תרגיל מאוד יפה, זה היה תרגיל 365 יום של תמונות. מה זאת אומרת? נגיד אפילו בשכונה שאתה גר, שכונה שאתה גר, תלך כל יום, רבע שעה, תחפש דברים יפים ותצלם אותם. תמונה אחת כל יום, משהו יפה. צלם. עכשיו פתאום אתה רואה שוואלה, באיפה שאני גר, יש משהו יפים. כאילו, מסתכל איזה כיסא יפה, איזה... עכשיו תשמעו את התמונות האלה. מסתכל עליהן. ובשלב מסוים אתה מסתכל גם על תמונות שאתה צילמת עוד יום שעבר, אתה אומר, וואי, באמת היה לי תקופות יפות, באמת היה לי דברים נחמדים. אבל אתה שוכח את זה. מעומס החיים, מטרדת הזמן, אתה שוכח את הדברים הנחמדים, היפים. ולכן לראות את התמונה... מה?
אפשר
לשאול שאלה? לא. סתם, חזב שלום. אני אשמח שתשאלי שאלה, רק אני תכף אסיים את שלי, ואז אני אתן לך זמן, ולא תודה. אז איפה היינו? אז צריך לראות את התמונה השלמה. הוגה זה רק שאני רואה את כל התמונה השלמה, ואז אני באמת מתחיל להעריך הכל יחסית. זה נקודה נוספת. נקודה אחרונה, לפחות לעכשיו. הכרת הטוב. מה זה הכרת הטוב? כשאני אומר להתבונן על הטוב, להתבונן על הטוב, זה חלק מהכרת הטוב ביהדות, יש דבר מאוד מאוד עקרוני שנקרא הכרת הטוב. להכיר טובה למי שעשה לך טובה. אפילו בדברים קיצוניים, כמו למשל, קצין לכם עכשיו, משה רבנו. בסדר? משה רבנו, כולם מכירים את הסיפור הזה, במכות מצרים, הקדוש ברוך אומר לו, עכשיו במכת דם, כל מימות מצרים הופכים להיות דם, משה רבנו, אתה עם המקל שלך אמור לגעת ביאור, ויש... תתן מכה ביאור, היאור יהפוך לדם, אבל אתה לא עושה את זה. אהרון אחיך יעשה את זה. למה? כי היאור עשה עליך את בייביסיטר. לפני כ-80 שנה, שהיית קטן קטן, ושם אותך בתיבת גומה, נכון? ויצאת לקרוז ביאור, אל תרביץ ביאור, לא יפה, הוא שמר עליך. עכשיו אני יוצר פה שם נקודה, פה אתה סוגרן. תגיד לי, מה זה, מה זה הדבר הזה? א', זה לא אותו יאור, מאמי. הרבה מאמי זרמו מנה. בסדר, זה כבר, לפני 80 שנה כבר, אני לא זוכר, יאור זוכר את עצמו בכלל. וליאור אין רגשות. אני ארבע קטנה? אין בעיה. חכה אתה בלי לדחות פעם פה, אני מדביע אותך בשנייה. יאור אין רגשות, חבר'ה, זה לא אמור ייפגע. ג' לפי זה זכות שמשה רבנו ירביץ לו. הרב עובדיה, זיכרונו לברכה, יש כאלה מספרים שהיו באים אליו, הוא אומר, תן כאלה כפות קטנות כאלה, כאילו, צ'פות כאלה. ואנשים שאומרים, הרב עובדיה ירביץ לי. כאילו, ירישו זכות, הרב מלי כפה, זה זכות. תמיד, לא יודע, יש כאלה סלב, סלב. לא משנה, בלי רעיונות, כאילו, עכשיו, לא יודע איך זה ישימו אותם בכל מיני התעללויות, אבל אין זה שהוא תכם הקף, אפילו, לא יודע, אפילו קף הצ'פ כזה, יואו, לגבי! נהדר. משה רבנו מגה סלב, בלי לפגוע. היאור צריך להגיד תודה שהוא הרביץ לו, כאילו זה זכות שהוא מספר לנינים שלו, אני נגע בי, הוא הרביץ לי, משה רבנו. ולכל זאת, מה, הקדוש ברוך הוא, תבינו, זה לא אנשים קטנים כמוני, כאילו זה משה רבנו. אל תיגע ביאור. למה? כי כמו שאמרתי עכשיו זה לא רלוונטי, היאור ברור שלא ייפגע, וברור שהיאור לא זוכר, וברור שזה לא קשור ליאור, אלא זה בשביל משה רבנו. אתם צריכים להבין שרוב, אם לא כל המצוות, זה לא בשביל אחרים, זה בשביל עצמך. גם מצוות שאתה עושה לאחרים, למשל, כיבוד אביהם זה לא בשביל ההורים, לא קשור, זה בשבילי. צדקה, זה לא בשביל העני, זה בשבילי. איך אני יודע? סתם כדוגמה, בהלכות צדקה, אדם יש לו 100 שקל, מה עדיף? שייתן את 100 שקל הזה לעני אחד, או יחלק את זה 10 שקלים ויתן 10 עניים, מה עדיף? מה צריך לעשות על פי הלכה? לא עדיף. מה על פי הלכה? איך? נכון, נחלק 10 שקלים ל10 אנשים. עכשיו, תקשיבו טוב. אם המטרה הייתה העני, אז ברור שעדיף לי לשמח עני ב-100 שקל, מה שעדיף ל10 שקלים, שאני לא יודע כמה זה... תן עני, חצמח אותו עד הגג. אלא המטרה היא לא העני, המטרה היא זה עני. וכן, שאם אני אתן פעם אחת, זה יעשה לי השפעה מסוימת. אם אני אתן 10 פעמים, לא משנה הסכום כרגע, אם אני אתן 10 נתינות, משהו אצלי ישתנה. והמטרה שאתה תשתנה, לא שלעני יהיה. אתה צריך תודה לעני שבזכותו אתה משתנה. אתם מבינים? כל העבודה שלנו ילדים. אנחנו מביאים ילדים לעולם לא בשבילהם, בגדול. הם יכולים להסתדר גם בלעדינו. הילדים זה בשבילנו. זוגיות זה בשבילי. אשתי לא פה לספק את מה שאני רוצה. ברור שגם אני אקבל מה שאני רוצה, אבל המטרה היא שאני אעבוד על עצמי, כי אם אני צריך לספק מה שאני צריך, אז לא, לא צריך להתחתן. בואו נפגש בנושא שאני מרגישים צורך, ושלום על ישראל. המטרה היא לא רק לקבל. המטרה שאני אשתנה, שאני אפרות בן אדם יותר טוב, שאני יודע מה זה נתינה. לכן נתינה לאשתי זה נתינה אינסופית, נתינה לילדים זה נתינה אינסופית, זה בשבילי, לא בשביל אף אחד אחר. ולכן, אני אומר את זה עצמנו מכיוון ש... אנחנו רוצים להבין שבאמת אתה במרכז התמונה מצד אחד. וכדי להכיר ולהיות בן אדם זה להכיר טובה. תראה כמה אנשים עושים טובה. אם זה אני אסיים לכם, היה מלך אחד שהיה לו 10 כלבי פרא. מי שהתחצף זרקו אותו לכלבים. יום אחד השרים שלו, שר ששירת המלך 10 שנים, עשה טעות, קיבל הוראה לכלבים. השר התחנן לחייו, עשה טוב, עושה להבין טעות, תרחם עליי, לא לכלבים. 10 שנים שירתי איתך, לכלבים. טוב, אז השר אמר, תן לי פרד משתים מילדים, 10 ימים. לא עוד קיבלת. השר הלך לשומר הכלבים בעשרה ימים אלה, לא עוד פתח שאני אהיה עם הכלבים, אבל לא, תהיה את מי שאתה רוצה. הוא טיפל בכלבים, שיפר אותם, הביא להם אוכל מהבית, ניקה להם, עשה להם פן, יקריא להם סרטים על כלבים, לא יודע מה, עשה להם פנסיון כלבים. אחרי 10 ימים, המלך מורה, לכלבים! זרקו אותו לכלבים, איך שהכלבים ראו אותו, הנה הנחמד הזה, לא נגעו בו. המלך היה עמום, איך זה יכול להיות כלבים שאוכלי בני אדם? הוציאו את החוצה, אמר להם, איך זה יכול להיות? אמר לו, השר המלך, אל תכעס עליי. אבל תדע לך, אני שירתתי את הכלבים האלה 10 ימים, והם לא שכחו לי את זה. אותך שירתתי 10 שנים, ושכחת לי את זה. ואני אומר, אנחנו חיים בדור קצת, אני אומר את זה לעצמי, כפוי טובה. כל אחד מרגיש מגיע לו, הוא מגיע לי, סליחה. כל הזמן בחוץ יש אווירה של זכויות. זכויות האזרח, זכויות האישה, זכויות הגבר, זכויות הילדים, זכויות החייל המשוחרר, זכויות התל אביבי הוותיק, לא יודע מה. כל הזמן זכויות. אז האדם חיים, מרגישה מגיע לי, מגיע לי. איפה הזכויות שלי? וממילא אני מקטין את הערך של מה שאנשים עשו לי. אף אחד לא חייב לך שום דבר. אף אחד. אף אחד לא חייב לעשות לך שום דבר. ואם מישהו עושה לך, תאריך מאוד. כי אם אתה תאריך מאוד בשבילך, שוב, לך זה יהיה טוב. כי אתה מכיר בטובה, יואו, תראה כמה טובות עשו לי, איזה חסד השם משפיע עליי. ברוך השם, אני רואה, אני שומע אנשים, איזה כיף לי, זה אנשים, אנשים סביבי. תכיר טובה. וברגע שאתה מכיר טובה, ממילא זה מעלה אותך הרבה יותר באושר, ואתה הרגשה שאתה עשיר, ולא כלומר מה אין לי, ומה אין לי, ומה חסר לי. בסדר? לפני שאני אסיים, יש שאלות על מה שאמרתי? רציתי שלוש להתחרות. נורא בשביל רחוק. כן? יש שאלות? משהו? ספשוט, כן.
היום הייתה לי שיחה בעניין הזה של לראות את הטוב בכל דבר.
כן.
הוא אמרה לי חד משמעית, אמרתי, אם אני לא אקטר על זה, אז אני לא אשתר.
הבנתי.
קח לי לך. קח לי לוקחת את הכי טועה.
אני אחזור על הנקודה. תראו, יש נטייה נשית, אל תכנסו עליה, יש פה הרוב נשים, אני לא רוצה להסתבך אתכם. יש נטייה נשית לבחיון כלשהו. אני אסביר מה הכוונה. אחד מהצרכים החזקים ביותר של אישה, נשואה אני מדבר אפילו, שבעלה יבין אותה שקשה לה. שבעלה יבין ויזדהה איתה ויסכים איתה שקשה לה. איך היא תשיג את ההסכמה הזאת? אם יש לה בעל שממילא מסכים איתה, אז היא לא צריכה להוציא את זה ממנו בכוח. אבל אם הוא רואה שהוא לא מבין, היא תסביר לו. איך תסביר לו? על ידי תלונות. קשה לי, אין לי כוח, והיא מגזימה. נמאס לי מהכל, אני כבר לא יכולה יותר, נשבר לי. עכשיו, היא מאוד מכלילה. כאילו, הגיע הסוף, אנחנו בשואה. אנחנו בשואה, חס ושלום. זה בערך הרמה של הבחינים. עכשיו, זה לא באמת שקשה לה. זה קשה לה, ברור שקשה לה. אבל היא רוצה להרגיש שבעלה מבין אותה. עכשיו, היא מתרגמת את זה. אם אני לא אתבחין, הוא לא ייתן לי מה שאני רוצה. כי אם אני אשתוק, אז אני אשתוק בחיים שלו, ואני אהיה אדיש חבל הזמן. אבל זה נכון ולא נכון. הבעיה היא שברגע שהאישה תתלונן, אני לוקח את זה זוגיות רק כדי שתבינו את הרעיון, אבל זה נכון, וכל דבר. ברגע שהיא תתלונן, אז זה נחמד פעם אחת, פעמיים. ברגע שזה נהיה סיסטמטי, הבעל נכנס לדיכאון. למה? כי הוא מרגיש, בוא נשאל הבעל רגשית. היא צריכה עזרה מקצועית נראה לי. לא, אני לא... זה מאש אותו. למה? כי כמו שהאישה מאוד רוצה שבעלה יבין אותה שקשה לה, אחד מהצרכים הגברים הכי חזקים, גבר רוצה להרגיש אשתי טוב לי, טוב לה איתי. כל גבר רוצה להרגיש אשתו טוב לה איתו. הוא תותח החזק, הוא אלוף העולם. עכשיו ברגע שהיא מתלוננת, הוא מפרש את זה, אתה השם, אתה מי, מה שלך. ואז הוא ינסה להשתיק אותה איכשהו. אז יש בזה מן הנכון שאם אנחנו לא נתלונן, לא נכיר בחיסרון. השאלה היא מבחן התוצאה. מה זה מבחן התוצאה? האם מבחן התוצאה גורם לי להתמקד במה שאין לי, ואז אני בדיכאון ואני עצוב ואני דיכאוני, או שלא, מה שאני מרגיש שאין לי דוחף אותי קדימה. זאת אומרת, אני יוצא אחרי המסקנה הזאת עם חיוך, עם שאיפה לשפר, עם רצון להתקדם, או עם דכדוך, כאילו נסיגה אחורנית, אין לי כלום, אני מסתי מהכל, אני לא שווה שום דבר, תראה מה אין לי, תראה מה אין לי. ומהאנשים, אני לפי דעתי יש לי דעה אחרת. לפי דעתי, אישה לא טוב שתתבחנים לבעלת המדי. אין לי בעיה, מדי פעם זה טוב. את צריכה של החברה, לא בעלך. לא, בעלך לא הכתובת, סליחה שאני אומר את זה. אני רוצה לשתף אותו, אני רוצה למישהו, שתפי אותו. אבל אם שאת צריכה להתבחן יותר מדי, הוא כבר נלחץ. הוא ינסה את הפתרונות, ואתה רגיש שהוא לא מבין אותי, פשוט לא מבין אותי, אני לא יודע מי לדבר פה. זה לא שלא מבין אותך, מבין אותך, רק פשוט, הוא יותר פרגמטי. בוא נפתור את הבעיה. יש בעיה, בוא נפתור אותה. ואז בכלל לא צריך לפתור, אתה לא צריך שתבין אותי, זה הכל. לא מבין שתי פתרונות, יש לי מספיק פתרונות גם בלעדיך. אז לכן הנקודה העיקרית היא, אני הייתי מציע לאישה לעשות ההפך. תבקשי ממנו מה שאת צריכה, ואחרי שהוא עשה את זה, את תתבחייני. מה הכוונה? תתני לו הרגשה ממה הוא הציל אותך. לא לעשות לו מצפון, אני צריכה אותך, תעזור לי, ואז פעם תבחי אתכם. ואז כאילו, בעצם, הצריכה תבקשי, ואם הוא עשה את זה, אז תתני לו הרגשה, בוא נעצל אותי מחיים למוות. ואז הוא יקבל דרייב, פעם בא הוא ירצה לעזור לך יותר. הוא ירגיש, בוא נעשב, תראה, זה צלתי מישהי. ולכן העבודה שלנו זה לדעת, בחיונים הם טובים, אבל לדעת שלפעמים זה יכול להיש את הצד השני, אז עד הרבה, מבחן התוצאה מה שחשוב. האם אחרי הבחיונים אני משתפר, אני משתדרג, אני לוקח את זה בידיים, או שאני נסוג אחרונית. בסדר? השם זיכה אותי להוציא ספר האחרון שנקרא השראה יומית. זה ספר חמוד, קליל. אני ריכזתי בו בעצם ארבעה דברים, שמקרבים את הגאולה. ככה אני מסתכל על זה. אחד זה שמחה. כתוב בשמחה תצאו, שלום תובלון, על ידי שמחה אדם יצא מכל הצרות. אז יש שם הרבה נקודות של נקודות למחשבה לשמחה. יש שם קטעים מהזוהר, לא משהו עמוק, שמסובך, אבל קטעים של מוסר מהזוהר, כי גם כתוב שבזכות ספר הזוהר יצא מהגלות. יש שם נקודות למחשבה של אהבת ישראל. זאת אומרת, לא אהבת ישראל סתם, כי זה בואו נאהב את כולם, יאללה. יותר נקודות איך אני עובד על עצמי כדי באמת להסתדר עם אשתי או בעלך, נקודות בעצם התמודדות של אהבת ישראל. והדבר האחרון זה כמו נראות למחשבה של הבעל שם טוב הקדוש. כתוב שהבעל שם טוב הקדוש פגש את המשיח ושאל אותו מתי יבוא מר, מתי תבוא. אז אמרו, מתי שמעיינתך פוצה פוצה. אני צריך לתודה רבה שהייתם והקשבתם, שמזכה אתכם לקיים וליישם ולהיות שמחים ומאושרים במה שיש, לזכות לי יותר, אמן כנראה צאן. תודה רבה בהצלחה שלכם.